אנחנו מתחילים תריף במועד קטן. מתחיל מדף א' עמוד א'. רבינו יצחק מאיר פז, רבינו יצחק אלפסי, כתב לנו סיכום של ההלכות שעל הדף של הגמרא לפי סדר הגמרא. הוא קדם אותו בעל הלכות גדולות, אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה בעל הלכות גדולות. חלק מהראשונים כותבים שרב יהודה גאון הוא בעל הלכות גדולות. יש פעמים שאנחנו לא בטוחים אם בעל הלכות גדולות בעצם כתב מה שהוא כתב, כי חלק מהמקורות כתוב שהוא היה סגי נאור בעל הלכות גדולות, והתלמידים העתיקו מלפניו, ולפעמים הם הכניסו מה שהיה נראה להם. וחלק מהמקומות בעל הלכות גדולות כל כך התקבל, שדבריו נכנסו לדברי הגמרא. הריף הוא לא שם. הריף הוא אחד משלושת עמודי ההוראה, אבל הוא לא קדום כמו בעל הלכות גדולות, שיש קטעים מהגמרא, שזה מחלוקת ראשונים אם זה מהגמרא או מבעל הלכות גדולות. הריף הוא הרבה יותר מאוחר, כן? הריף חי קצת לפני הרמב״ם, תלמידו של הריף היה הרי מגש, הרי מגש היה רבו של אביו של הרמב״ם, רבו של הרבו של הרמב״ם. יש אגדה שמספרת שהרמב״ם כשהוא היה ילד הלך לבקר את הרי מגש עם אבא שלו, כשהרי מגש היה על ערש דווי, הרי מגש בירך את הרמב״ם, הרמב״ם מאוד החזיק מהברכה שהוא זכה מהרי מגש, לפני שהרי מגש הלך לעולמו. עכשיו הרמב״ם ייחס לזה הרבה, זאת אומרת בחייו. עכשיו, אז הריף הוא אחד מעמודי הוראה. הרמב״ם כותב שטענו עליו, איך חיברת את החיבור שלך? הרי, מה, יש את כל השס, צריך ללמוד את השס? אז הרמב״ם באיגרת כתב, ודאי שלא התכוונתי שלא ילמדו את השס, התכוונתי לעמך, שהם יכולים ללמוד את התנ״ך ואת החיבור שלי. והראיה, שבישיבה שלי אני כל הזמן מעביר שיעורים בריף. אתם רואים שאני מחזיק מלמוד את השס? הרי אני כל הזמן מעביר שיעורים בריף. זאת אומרת, הרמב״ם מחזיק מלימוד גמרא, שאתה יוצא ידי חובה על ידי שאתה לומד ריף. כשאתה לומד ריף, שזה תמצית, זה הקיצור של הגמרא. באמת, כשלומדים ריף, מאוד קל לחזור על מסכתות שלמות, בשעה, שעתיים, אתה יכול לחזור על מסכתות בקלי קלות, ויש לך את רוב ההלכות של המסכת. כשאני עברתי שיעור בדף יומי, אז היה תקופה, אפשר לראות את זה על האתר שלי, שהעברתי, הייתי מעביר את הדף, ואז הייתי מסכם את הדף, ואז הייתי אומר, בוא נראה את הריף על הדף. וזה חזרה מאוד קלה ומהירה, אבל ככה אתה יכול באמת לחזור על מסכתות שלמות, אחרי שלמדת אותם. כן? על ידי שבן אדם מתרגל לראות את הריף, זה לא קשה. אפילו אם בן אדם ירגיל את עצמו כל שבת, לחזור על השבעה דפים בריף, זה קל מאוד, זה ממש ייקח מעט מאוד זמן, הבן אדם מהר מאוד קונה קניין בכל השס. זה לימוד מאוד קל, הלימוד של הריף. והוא מרחיב פה ושם, אבל זה לא קשה, מאוד קל. הריף נכתב בצורה מאוד קריאה. הרמב״ם בעוד איגרת כותב, שהוא לא חושב שהוא חלק על הריף אפילו 10 פעמים בכל החיבור שלו. אז אנחנו, נראה לנו שהרמב״ם חלק על הריף יותר מ10 פעמים, אבל הרמב״ם כך כותב שהוא לא חושב שהוא חלק על הריף אפילו 10 פעמים בכל החיבור שלו. אז היות והרמב״ם הולך במסורת שהוא קיבל שהיא בדרכו של הריף, אז יש לנו הרבה מאוד הלכה כשאנחנו לומדים ריף, שהרי רוב השולחן ערוך הוא רמב״ם. והרמב״ם כותב שרוב מה שהוא כותב זה ריף. זאת אומרת, הרמב״ם כותב שאין כמעט מחלוקות. אז כשלומדים ריף יש לנו בסיס מאוד מאוד חזק ללימוד הלכה. אנחנו נתחיל את הריף על מסכת מועד קטן, דף א' עמוד א', משכין בית השלכין. אז הריף מתחיל ומצטט לנו מהגמרא בחגיגה, כל השיטות המעניינות שאנחנו לא הבנו אם הן מקורות או אסמכתא, מה המקור לדין של איסור מלאכה בחול המועד. והראשונים, גם רש"י, גם תוספות, כולם דנו בשאלה, בעצם השאלה היסודית, מה איסור מלאכה בחול המועד. תנור רבנן, אז הוא מביא לנו את הברייתא. הברייתא מביאה כמה שיטות. את חג המצות תשמור, שבעת ימים. עכשיו, אנחנו קוראים את הפסוק ככה. את חג המצות תשמור, שבעת ימים, תאכל מצות אשר ציוויתיך למועד חודש האביב. אז השבעת ימים מתלווה לסוף הפסוק. אבל הגמרא דורש שתצא, את חג המצות תשמור, שבעת ימים. הפסוק אומר, שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוויתיך. איפה אתה מפסק? תנו רבנן, את חג המצות תשמור, לימד החולו שמועד שעשו בעשייה מלאכה. יש לך את הריף? כן? אתה מוזמן לשתות. הכוסות העבירו לה למעלה מצד שמאל. כן, אתה איתנו? דברי רבי יושעיה, רבי יונתן אומר קל וחומר. ומה ראשון ושביעי שאין קדושה לו לפני מלאכיהם, עשוי מעשיית מלאכה, חולו של מועד שיש קדושה לפני מלאכיהם, אינו דין שיהיו עשוירין בעשיית מלאכה. זאת אומרת, איזה מין קל וחומר זה? ששת ימי בראשית יוכיחו. הרי ששת ימי בראשית, כל ימי השבוע, יש קדושה לפניהם ולאחריהם, יש שבת לפניהם ושבת אחריהם, ומותרים בעשיית מלאכה. אז אני אומרת, זה לא שבת שלפני ושבת שאחרי, כל שבוע.
אבל ששת ימי בראשית אין שבת לפני.
הכוונה היא היום, כל שבוע של ימינו. זה הכוונה ששת ימי בראשית. ששת ימים של השבוע, יש קדושה לפניהם ומותרים בעשיית מלאכה. אמרת, למה לששת ימי בראשית, שכנן בין קורבן מוסף, תאמר בחולו של מועד, שיש בו קורבן מוסף. אז הקורבן מוסף מראה שחול המועד, יש בו איזושהי קדושה, יש בו איזושהי השפעה, מהיום שלפני, והיום של אחרי. טוב, אנחנו עושים פקיעות, אז לא נתקל על זה. ההגדרה של קורבן מוסף זה דבר שצריך ביור. למה הוא נקרא מוסף? מה שאומר שעל כל קורבן מוסף כתוב, מלבד עולת הבוקר שלו עולת התמיד, תעשו, כן? כשכתוב מלבד, זאת אומרת, יש לך את העולה תמיד, עולת היום, מלבד עולת היום יש עוד קורבן. זה הקורבן שנקרא מוסף. השם מוסף, אומר רשי, נובע מהפסוק הזה, מלבד. כשהתורה באה, זה רשי במסכת יומה. רשי במסכת יומה, ככה כותב, שזה ההגדרה של ה... קורבן מוסף. תאמר בחולו שמועד שיש בו קורבן מוסף, אומרת הגמרא, אומר הגמרא, כן, ראש חודש יוכיח שיש בו קורבן מוסף ומותר בעשיית מלאכה. אז זה לא יכול להיות שהקורבן מוסף הוא הגורם לאיסור מלאכה. מה לראש חודש שכן אינו קרוי מקרא קודש? תאמר בחולו של מועד שכן קרוי מקרא קודש. הואיל וקרוי מקרא קודש, דינו שיהיה אסורים בעשיית מלאכה. אז רבי יונתן עושה לנו צד השווה, איזשהו צד השווה, גם יש קדושה לפניו ולאחריו, גם יש לו קורבן מוסף וגם הוא נקרא מקרא קודש, שלושתם יחד גורמים לו שיהיה אסור בעשיית מלאכה. עדיין לא הגדרנו איזה איסור. אם זה קל וחומר מהראשון ושביעי, זה מתחיל להיראות כמו שראינו בחלק מהראשונים, שהאיסור מלאכה בחול המועד נובע מהקדושה שלפניו ושל האחריו מהימים טובים. אנחנו בריף, אמצע דף א' עמוד א'. תניה אידך, עוד ברייתא, קומלכת עבודה לא תעשו, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר אינו צריך, הרי אומר אלה מועדי השם מקראי קודש, במה הכתוב מדבר? אי בראשון כבר נאמר שבתון, אי בשמיני הרי כבר נאמר שבתון, אין הכתוב מדבר, אלא בחולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה. אז רבי עקיבא אומר, דווקא הוא כן נקרא מקרא קודש, זה מה שמלמד אותי שיש איסור מלאכה. אז ראינו עכשיו ארבע שיטות. רבי יוסי הגלילי אומר, קומלכת עבודה לא תעשו, זה חול מועד. זה מקרא מיותר לצורך חול מועד. רבי עקיבא אומר, מקראי קודש מלמד אותי שתשבות ממלאכה בחול המועד. אז ראינו עכשיו עוד שני לומדים. תניא אידך, אנחנו ארבע שורות לפני השורות הרחבות. שש תמיד תאכל מצות, וביום שביעי עצרת. מה שביעי עצור? אף שישה עצור. אז הגמרא לומדת פה, זה לא הקש, זה הקש, סליחה. ששת ימים וביום, אז וביום, וביום השביעי עצרת, הוו מלמד אותי המשך הדין, וביום השביעי עצרת, ששת ימים וביום השביעי עצרת, הוו מלמד אותי שגם כל הששת ימים יהיו עצורים ממלאכה. אם השביעי עצור בכל מלאכה, אף שישה עצור בכל מלאכה, האם יש להם תותח חומרה שצריך להימנע מכל מלאכה בכל המועד? תלמוד לומר, השביעי, למה כתוב וביום השביעי, ההי מלמד אותך איזשהו איזון, השביעי עצור בכל מלאכה, ואין שישה עצור בכל מלאכה, אז יש לי פסוק לאסור, פסוק להתיר, כשיש לי ככה, אז הגמרא בביצה מביאה מחלוקת, רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל פה הגמרא נוקטת, סתם הדגמרה, שכשיש לי פסוק לאסור ופסוק להתיר, הלא מסרן, הרי שלא מסרן הכתוב אל החכמים לומר לך, איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזה מלאכה אסורה ואיזה מלאכה מותרת. ופה ראינו את הרמב"ן שהביא אותו הרב המגיד, שאמר שאיסור מלאכה בכל המועד, יסודו דאורייתא, הגדרתו מדרבנן. ואז ראינו את התז בשני מקומות, שקודם כל ראינו את התז, שכל דבר שהתורה בפירוש התירה, חכמים לא יכלו לאסור. נכנסנו לדיון, האם איסורים דרבנן הם איסור גברא או איסור חפצה? איזה איסורים חכמים יכולים להכיל עלינו? זה דרך אגב תשובה מאוד יפה של האגרות משה. שאלו אותו למה ילד שנהיה בר מצווה לא יכול לברך, למה הוא לא מברך שהחיינו על כל המצוות שעכשיו התחדשו עליו? אז הוא אמר כי זה חידוש בגברה. כל הברכה שהחיינו זה כשהיום בא אליי יום טוב, בא אליי מצווה. פה שום דבר לא התחדש, האדם התחדש, האדם נכנס לו למצוא את המצוות, היו כל הזמן. הוא היום נכנס לו לתפילין, אז ממילא הוא לא צריך איך שחיינו הזה. זו תשובה של האגרות משה. חזרה לענייננו, אז כשראינו את סוגיה הזו, נכנסנו לשאלה, ראינו את התז שמביא את האיסור בנבלות, שהתורה אומרת איסור לעשות סחורה בנבלות. ואז התורה רומזת לנו היתר, וחז"ל אמרו שמי שמלאכתו בכך מותר לו לעשות סחורה, אם הוא בטעות צד בהמה טמאה אז מותר לו, חז"ל התירו לו היות ו יש לו מיסים, אז כשבטעות נכנסים לו למצודות בהמות טמאות מותר לו להרוויח מזה, ושם אתה אז הגדיר שכשיש לי מקרא, יש לי מקור מהפסוק לאסור ומקור מהפסוק להתיר, אז חז"ל קובעים לי את האיסור וההתר, ומה שהם יקבעו יהיה בגדר דאורייתא. זאת אומרת, יש את המצווה, כותרת, מה ההגדרות של המצווה, מתי לשבות בכל מועד ומתי לא, ההגדרות יהיו, מה שרבנן יקבעו, יהיה לזה תוקף דאורייתא. וראינו מעין זה גם בהלכות חול המועד. זה הרמב"ן שראינו בהלכות חול המועד. כדתנן, המשנה שלנו אומרת, משכין בית השלהין במועד ובשביעית, בין ממעיין שיצא ותחילה, בין ממעיין שלא יצא ותחילה. מותר לי להשקות שדה צמאה, שהיא דבר עבד, גם ממעיין שיצא ותחילה, שיש חשש שהוא יקרוס, ואני אצטרך לתקן אותו, ויש חשש שהאדם לא ישים לב ויבוא לידי תרחה יתירה, אבל ברגע זה אין לו תרחה יתירה, הוא רק פותח את איך זה נקרא, המעצור הזה של המים, הוא פותח את השסתום, נו, איך זה נקרא בלשון הגמרא? את מה? פותקין מים, בלשון הגמרא זה פותקין מים, שפותחים את הדבר שאותם את המים ולא נותן להם להיכנס, אז הוא מותר לו, כי עכשיו אין בזה תרחה יתירה, ויש בזה דבר עבד, אז מותר. מותר להשקות בית השלהין, צדה צמאה, במועד ובשביעית. בין ממעיין שיצא ותחילה, גם מעיין שהוא חדש עכשיו בשדה הזו, בין ממעיין שלא יצא ותחילה, מעיין שיש לו ותק בשדה הזו. אבל אין משקין מימי הגשמים. למה? לא מימי קילון, כי אנחנו חוששים שהמי גשמים יתמעטו בבור, זה יהפך להיות קילון, איזשהו בור עמוק, שהרבה תרחה להוציא את המים משם. והן עושים נוגיות לגפנים, מסביב לגפן היו עושים חפירה שהמים יתפסו שם, את זה אסור לעשות במועד. מי אימש, מה דהי בית השלהין, לשנה דצחות ההוא, מה המקור לכך? שבית השלהין זה שדה שהוא צמא, שהוא יבש כדכתיב, עייף ויגע, כתוב שכאשר עם ישראל היה בדרך ותקף אותו עמלק, עם ישראל היה עייף ויגע, ומתרגמינן משילי ולאי. אז משילי זה עייף, זה צמא למים, השדה בית השלהין זה שדה צמאה. ומיי משמה דבית הבעל לשנה דמייטבות ההיא, איך אתה יודע של שדה בית הבעל זה שדה שמתיישבת, שמספיק לה במאה הגשמים, כי דכתיב, כי יבל בחור בתולי ולוך בנייך, ומסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך, כי יבל בחור בתולי ולוך בנייך, נאמר על ארץ ישראל, ומתרגמינן, כמו דמיתותב ולמים בתולתה, כי נתתבון בגבייך בנייכי, כמו שבחור, מה זה יבעל בחורה? יתיישב עם בחורה, כשהם יתיישבו ויקימו בית, כך יתיישבו בתוכך בנייך. אז זה לשון בית הבעל, וזה גם לשון הגמרא בתענית, כשהגמרא אומרת, מיטרא בעלה דארה, המטר הוא הבעל של האדמה. הגמרא דורשנו הפסוק הזה, מה זה הבעל? הכוונה היא המיישב, הגורם התיישבות באדמה. הגמרא עכשיו מדייקת, אחרי שהגדרנו את הדברים, אז המשנה הרי התירה לנו להשקות שדה צמאה במועד. בית השלהין אין, בית הבעל לא. מותר לי להשקות שדה צמאה ולא שדה בית המעל. מהי טיימה? מה ההגדרה שהמשנה בעצם למדת אותי? במקום סיידה שרו רבנן, במקום רביחה לא שרו רבנן. תראו את הלשון, התירו חכמים. זה מה שדייקנו, שאני צריך שחכמים יתירו, אני צריך שחכמים יאסרו. שניהם חכמים קובעים לי, זה לא כמו כללית שאני אומר הכל מותר אלא מה שהתורה או חכמים אוסרים עליי. לא, בהלכות חול המועד אני לא יודע מה מותר, אני לא יודע מה אסור. שאלו אותי שאלה בכותל לפני יומיים בן אדם, הבת שלו, שתי שאלות מעניינות הגיעו החול המועד הזה, היו כמה, אבל שניים שבאמת אני הייתי צריך לחשוב הרבה, ואחד אין לי תשובה עדיין. בן אדם, הבת שלו, יש לה נעליים חדשות לחג, עכשיו נפל הפונפון מהנעליים, מסכנה, רוצה שידביקו לה את הנעליים לפני החג האחרון, איך היא תיבש נעליים בלי הפונפון? נו, מעשה אומן או לא מעשה אומן? אבא אומר זה לא מעשה אומן, אני קצת דבק חם, שם פונפון, גמרנו. מותר או לא מותר? אני לא יודע מה התשובה. אני לא יודע, זאת אומרת זה נשמע לי שזה לא מעשה אומן לשים דבק חם ולהדביק את הפונפון, אבל אני לא בטוח. אז זו שאלה אחת שהגיעה, זה היה כשהייתי בכותל, הוא עוד רודף אחרי, אמרת לו הנה המספר שלי, תהיה בקשר, אני רוצה לעיין בזה. אז הוא התקשר הבוקר שוב, מה הדין של הפונפון של הבת שלי, הוא לא מהיישוב. שאלה שנייה מעניינת הגיעה, זה בן אדם שאומר לי שהוא מאוד מאוד מוכשר, הוא יודע לקחת קרטונים של דגני בוקר, לחתוך אותם ולעשות אותם בצורה של מכונית לילדים הקטנים שלו. אז הוא רוצה לדעת אם בכל המועד מותר לו. הוא יודע לעשות משהו שכולנו לא יודעים. כישרון, הוא אומן, והוא יודע לחתוך, להדביק, לסדר, זה נראה אותו אמיתי. כך הוא אומר, אני לא יודע, לא ראיתי עדיין. אבל הוא אומר, מותר לי או אסור לי בכל המועד, הוא רוצה לגזור להם את הקרטון, והצורה הזו, שיהיה להם עכשיו אוטו לילדים שלו. אני חושב שזה אסור. זה נשמע לי מעשה אומן. זה לא מתקיים? לא מנתתר זה בשביל מבוגרים. את העוד שאלה שהגיעה, האם לילדים מותר לצבוע בכל המועד? ילדים רוצים לצייר. זה מותר. אבל הרבה אנשים שאלו את השלב ב', ההורים רוצים לצייר יחד איתם. אז זה אסור. אין לי איזה שום צורך. מה יאי? חזל לא רצו שנכתוב בכל המועד. זה חלק מההתר של צביעה זה שזה הולך לאיבוד אחר כך, זה הולך לפח. אבל טוב, אם בן אדם יבכה בטלפון ואומר תשמע, אין לי אף זמן אחר עם הילדים שלי, זה חוויה חשובה, אתה לא מבין, אוקיי, אז יש מקום לדון על הדבר העבד שבדבר, כי זה לא מסומן, אז הבן אדם יכול, אבל זה לא נשמע ככה מהשאלות, זה לא יתנגן ככה, זה לפי הניגון, זה לא מותר. בסדר, אז אלה ארבע שאלות מעניינות שהגיעו, הגיעה עוד שתי שאלות מעניינות. שאלה אחת הייתה, בן אדם מבקר צחמי וחמותו. הם כבר המון זמן רוצים לקנות לילדה נדנדה. הם בדיוק נמצאים בעיר איפה שחמי וחמותו גרים, ונכנסו לקניון. רציתי לומר לו, אתה לא שייך שם, אבל הוא לא שאל, אז לא אמרתי. אז הוא מטייל בקניון, והוא ראה מבצע, 100 שקל הנחה או 150 שקל, 150. הנדנדה שהם רוצים לקנות לילד או ל-400 שקל, ראו את זה בשילב או בנחמד, אחד מהחנויות יוקרה אלה ב-250 שקל, האם מותר להם לקנות. אז בינינו, אני חושב שמה שנמצא אצלהם במבצע של 250 שקל, נמצא באינטרנט ב-200 שקל כל השנה. אז אולי זה לא אותו טיב, אולי זה לא איכות, אבל אני לא משתכנע שהמבצעים של חנות יוקרה הם באמת מבצעים. אבל לפי השואל, זה נשמע שהוא הולך לקנות בשילב ובנחמד ב-400 שקל. זאת אומרת, הוא לא הולך לזאפ, הוא לא הולך לקנות משהו שהוא לא יודע מה הטיב, הוא הולך לקנות בחנות שהוא משוכנע שהטיב הוא טוב. כן צודק, לא צודק, אני לא יודע, אבל למה זה מה שהוא הולך לעשות? אז בשבילו זה חיסכון של 150 שקל. עכשיו, היות והשואל, לפי מה שאני יודע, הוא אדם שהפרנסה שלו היא לא 20 אלף שקל בחודש, אז 150 שקל זה הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, בן אדם שמרוויח, אני לא יודע כמה בן אדם מרוויח, אבל הערכה שלי שזה בן אדם שעדיין הפרנסה שלו בשלב שלו של החיים היא לא עוברת את 10,000 שקל בחודש, ואולי חצי מזה, אני לא יודע, 150 שקל זה המון כסף. אז זה דבר עבד משלו. זה בדיוק המקרה שאנחנו למדנו לפני שיצאנו לחופשת פסח. זאת אומרת, זה שיירה אינה מצויה. הוא סבור שזה לא מצוי לו המבצע הזה. אז יש לך את המקח וממכר, יש לך את הרמה. אז אמרתי לו, כן, יכול לקנות את זה. עכשיו, היה לי עוד מקרה. אתמול יצא לשוק ספוטיפיי. אתם יודעים מה זה ספוטיפיי? ספוטיפיי זה תוכנה של מוזיקה שיותר, שהיא הגדולה בעולם היום. כן? יותר גדולה מכל התוכנות האחרות. והיא יצאה על הבורסה אתמול, ורציתי לקנות אותה. כי הייתי בטוח שהיא תעלה, וככה היא, עלתה 26%. אז אם הייתי קונה ב-5,000 דולר, תעשו אתם את החשבון, מה הייתי מרוויח? 26% רווח ביום אחד. זה לא צחוק. זה לא צחוק. זה 1,250 דולר ביום אחד. נו, אתה מדבר על 6,000 שקל. נו, זו שיירה שאינה מצויה, אבל עשרתי לעצמי. אני לא התארתי לעצמי לעשות את זה. אני אמרתי, היות ופייסבוק עלה לשוק וצנח ביום שהוא עלה, אז בעצם זה סתם הערכה שלי. אני חושב שאני ארוויח אם אני אקנה מחר. אמרתי, אני סתם מחמיר, כי רבנו תם התיר למשפחה שלו להלוות בריבית. הוא אמר, זה רווח שאתם הולכים להפסיד. אז רבנו תם התיר למעשה, למשפחה שלו, רואים שהוא לא סבר שיש טעם להחמיר. ורואים שהראשונים הלכו עם רבנו תם. אבל לא יודע, לא היה נראה לי. זה נראה לי עדיין, זה היה השערה שלי, מה אני מבין בשוק הבורסה. אז אני חושב שזה יעלה. אז מה, אז צדקתי הפעם, אולי 10 פעמים אחים טעיתי. אז מה, אז לא, לא, אני לא ראיתי בזה טעם ליתר. זה נכון, כי כל אחד בבורסה, אבל זה גם נכון שאני כבר שנתיים לא חשבתי לקנות שום דבר בבורסה, אז באמת היה יוצא דוף מבחינת איך שאני הבנתי את השוק, שהבנתי איך שזה יוצא, זה נראה לי מאוד הגיוני שזה יעלה. בסדר, בסדר, שילה 1,250 דולר אפשר לחיות.
תכניס את הפועלים אליי,
כי אין לה. לא, אם לי אין מניות לזה, מה זה צריך לענות? אתה אומר, אני הייתי נכנס, אין? היו עוד כמה שאלות נוגעות לנו לסוגיה שלנו. לא זוכר, תוך כדי נמוד ננסה לזכר. אז זה הלמייס, יש מה שראינו בינתיים. אז בינתיים ההגדרה שלנו, במקום פסיידה שרו רבנן, במקום רביחה לא שרו רבנן. הגדרה ראשונה, מה?
היה לי שאלה, אם לעשות פרילה מהדור.
כן.
עכשיו הגיע מסיד. יכול להגיע
שבועיים, יכול להגיע עוד שבועיים. כן. זה חלק מפרטיה כלשהו ללכת לעשות. לא הגענו לזה לאחה. אני חשבתי שמותר לאסוף את זה, אבל הסיפור שהיה, היה כזה. היה יהודי לפני כמה שנים פה ביישוב, שאימא שלו בחוץ לארץ שלחה לו חמץ לדור. שכח חודשיים לפני פסח. וזה לא הגיע. לא יודע אם אתם מכירים כזאת תופעה. לא הגיע. עכשיו, הוא מתחיל להילחץ. שבועיים לפני פסח, הוא מתקשר, הוא מנסה לבדוק איפה החבילה. אומרים לו, לא, זה כבר לא במדינה שלנו. סיפורים. מגיע שבוע לפני פסח, היהודי לא מצליח לברר איפה החבילה הזו. אז הוא מתקשר אליי 4 ימים לפני פסח ואומר, מה אני אמור לעשות? עכשיו, אמא שלו לא יהודיה, הוא גר צדק. אז הוא אומר, אני לא רוצה לקנות את זה. כל עוד שזה שלה, אני אוכל לאכול את זה אחרי פסח, אני רוצה לאכול את זה אחרי פסח. מתי זה נהיה שלי? אז אמרתי לו, אני לא יודע, תתקשר לחברת הדור, תנסה לברר, מה החוק? זאת אומרת, לפי החוק, מתי זה נהיה שלך? האם זה נהיה שלך? כי החוק בארצות הברית אומר שברגע שמישהו שם פריט בדואר, אסור לך לגעת בזה. זה נחשב עבירה פלילית של, יש את החוק של המדינה ויש את החוק של הפדרלי, של כל ארצות הברית. זה נחשב עבירה פדרלית. זאת אומרת, זה דבר שאפשר לקחת בן אדם לבית משפט מאוד רציני. אז זה כבר לא ברשותו ברגע שהוא שם, ברשות מי זה? זה לא בבעלות הדואר. זאת אומרת, לא הצלחנו להגיע להגדרה, למי זה שייך? למה ישו היה צריך להתפטר מהחמץ הזה? לא הצלחנו להגיע, חיפשנו הגדרה, עכשיו תסבירו לי, של מי היה החמץ הזה? אם זה היה של אמא שלו, אז הוא יכול לאכול את זה אחרי פסח. אבל לפי מה שאנחנו הבנו, זה בעצם נכנס לרשותו הרבה לפני. זאת אומרת, אז אם הוא היה חושב קודם, אני לא רוצה לזכות, אי אפשר. אז אתם תאמרו, איפה המעשה קניין? הרי לא היה פה מעשה קניין, איך זה נכנס לרשותו? זה לא נכנס לחצר שלו, זה לא כלום. אז פה מתחיל להיכנס השאלה של דינה דמחות הדינה. בתוך הדואר, אם מישהו יגנוב את זה, ממי הוא גנב? הרי היה פה גנבה בדואר לפני חודש, חודשיים, נכון? ממי גנבו? הם לא חייבים לדואר את הכסף, חייבים לבן אדם. זאת אומרת, דינה דמלכות הדינה שם את זה ברשותו. זאת אומרת, אם יתפסו את הגנבים, הם יצטרכו לשלם לכל אחד שהיה נאמן של הפרטי דואר. הם לא יכולו לטעון, הרי זה לא הגיע לך. אז פה זה, הסתבכנו בזה. לא הגעתי לזה להגדרה.
אם קורא את זה כמו שהוא מוכר את החמץ שיש
בבית. אז זו הבעיה. אז אנחנו רצינו לומר, ממה נפשך? שזה יהיה שלו, שהוא יוכל למכור את החמץ, או שזה לא שלו, וזה שלא יאסר עליו. הבעיה בזה זה שאין לו גישה לזה. אם אתה יכול למכור לגוי משהו שאין לך, מה, באיזשהו מקום שזה יהיה. זה מה שהוא עשה בסוף. הוא מכר את זה, וזה הגיע בכל המועד פסח, הוא לא אסף את זה בכל המועד פסח. זאת אומרת, ואני יכול לבדוק איתו, אני כבר לא זוכר, האם בהגדרה הסופית, המחירה שלו הועילה בגלל המימן נפשך הזה, או שזה לא הועיל, כי לא היה שום גישה לזה. אני לא זוכר. לפי מה שאני זוכר, הדואר ענה לנו שזה מאורפל בחוק. שזה לא מוגדר אם זה של הדואר, או אם זה שלו, או אם זה של השולח. כי אנחנו שאלנו, לדוגמה, אם בן אדם לא אוסף משהו, והם מחזירים את זה לשולח, ואז בן אדם אומר, בעצם אני רוצה. האם לפי החוק הוא יכול לעצור אותם? באיזה שנייה זה מפסיק להיות שלו? האם החוק אומר שזה מפסיק להיות שלו? ניקח דוגמה אחרת. אני קונה ממך פריט, אתה שולח לי את זה בדואר. אני לא נמצא עכשיו שבועיים, הדואר מחליט להחזיר לך את זה. אני בא ואומר לך, אל תעיז לפתוח את החבילה הזו, היא שלי. אני יכול או לא יכול? לפי החוק. אני שואל של מי זה? לא אספתי את זה. אז עכשיו לא נגמר הקניין, זה לא שלי? אז השאלות האלה לא הגענו להם להגדרה. לא הצלחנו להוציא מהדואר הגדרה. זאת אומרת, למי זה שייך מתי? אני מבין שבאיזשהו שלב מבחינת הדואר זה שייך לי, באיזשהו שלב זה כבר לא שייך לי. איך זה עובד בדיוק בדואר? אני לא יודע. לא, לפי מה שאנחנו הבנו אז, גם הדואר לא יודע. זאת אומרת, ההגדרה המשפטית שזה היא מעופלת. ככה אנחנו, לפחות האנשים שאנחנו דיברנו איתם, זה מי שקיבלנו לשמוע. חזרה לעניינים. אז בנוגע לאסיפת פריט דואר שהגיע בכל המועד, האם זה סיום מעשה הקניין? זה שאלה מאוד טוב. זאת אומרת, האם זה הגמירה, הגימור של פרגמטיה כלשהו אסורה? אם זה משהו שאין לי שום צורך בו במועד, כלום. זה סתם עניין שאני מסיים את הקניין. לא יודע. אני אומר, רבים שחקרנו אז, אני גם לא יודע עכשיו. אז שוב, מה למדנו? במקום סיידה שערו אבנן, במקום רביחה לא שערו אבנן, אפילו במקום סיידה תלכה יתר על אותו חינן, תקטני, אבל לא מימי הגשמים ולא מימי הקילון, פירוש קילון, כמו ביב, אז בישלמה מי קילון, היא כתלכה יתרה, זה צריך להשקוע עם עיני בדבלה, הוא צריך לקחת דלי כדי להשקות מהמי קילון, אני מבין למה משנה עשרה מי קילון, כי זה תלכה יתרה, אלא מי גשמים התלכה איקה, אמר רבי אלעזר בן פדת, בשם רבו אמר רבי יוחנן, גזירה מי גשמים, את ומי קילון. אתה צודק, באמת מי גשמים זה לא תריכה, זה גזירה. רבי אשי אמר מי גשמים, נמי לידי מי קילון, אתו. מי גשמים בעצמם ייפתחו, ואז הבן אדם בסוף יתרח הרבה להוציא אותם, וזה יהפך להיות מי קילון. אמר רבי זירה, נערות המושכים, מן האגמים מותר להשקות מהם בכל אושר מועד והוא דלא פסקי. כשיש לי נהר והוא בא מהאגם, אני לא צריך לחשוש שהוא ייפסק, מותר לי להשקות ממנו בכל המועד, תנו רבנן, הפסיקות והבריכות שנתמלו מים ערב יום טוב עשו להשקות מהם בכל אושר מועד. היה לנו הרבה שאלות פה, מה זה פסיקות, מה זה בריכות, גרסאות, שיטות, לא יצאנו עם הגדרה ברורה, ואם הייתה מת המים עוברת תחתיהם, מותר, אמר רב פאפה, והוא שרובה של אותה שדה שאותה מאותה מת המים. רב אשי אמר רב פי שאין רובה של אותה שדה שותה מאותה אמת המים כיוון דקמה שכבת ימי מר אמר אלו שאתה בחד יום התשתי בתרי ותת היומי. רב אשי אומר איזשהו סברה שאני לא צריך מציאות שהאמה עצמה תשקה את כל השדה, כי מקסימום אם אני לא אצליח להשקות ביום הראשון כנראה שהפירוש הוא אני אעצור את אמת המים והמים יעברו על גדותיהם ותוך יומיים שלוש המים יגיע לכל השדה. אז אני לא צריך שאמת המים תגיע לכל השדה. היינו בזה גם כן כמה שיטות. מה זאת אומרת בסוף זה ישקה את השדה תוך יומיים שלושה? מה הסברה הזו של רב אשי, תנור רבנן, בריכה שנטפה משדה בית השלחים זו, יש לי שדה בית השלחים פה למעלה, ויש בריכה שנוטפת למטה למותר להשקות ממנה שדה בית השלחים אחרת. אז מותר לי, אם יש לי פה בריכה ופה בריכה, מותר לי להשקות. ואבידה דה פסקה, שואלת הגמרא, אבל למה אין לך חשש שהבריכה הזו תפסיק מימיה? אמר רבי יומי, עדיין היא מטפטפת. מדובר מציאות שאתה משקה מהתחתון, ועליון עדיין מטפטף לתחתון. אז הבריכה התחתונה, אתה לא צריך לחשוש שגם העליונה וגם התחתונה תפסיק. גם אם אתה תוציא הרבה מים מהתחתונה, עדיין יש לה מקור מים שנוזל לתוך העם. אמר רבי, יבוא שלא פסק, מעיין ראשון. תניה, רבי שמעון בן מנסי אומר, שתי ארוגות זו למעלה מזו, לא ידלה מן התחתונה וישקה את העליונה. כן? אני לא יכול להדלות מלמטה, להשקות למעלה, זה תרחה יתרה, להשקות לארוגה שהיא יותר גבוהה על ההר. יתר על כן אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, אפילו ארוגה אחת, חצייה נמוכה וחצייה גבוה, לא ידלה מים ממקום נמוך למקום גבוה. תנור רבנן, מדלין מים לירקות כדי לאוכלן. הם היו חיים את הירקות שהיו להם בגינה, אז הם היו משקים אותם יום לפני שהולכים לקטוף אותם, זה היה משפיע על הירק שכותבים אותו. גם אנחנו היום הרבה פעמים יכולים לראות במקולת את הירקות שלנו, שימה לב שהמקולת היום היה לה עגבניות מלאות בוץ. אתם זוכרים ששבוע שעבר ירד גשם יום אחד, אז אנחנו מקבלים עגבניות מלאות בוץ. כן, אנחנו רואים את ההשפעה בצורה קצת אחרת על הירקות שלנו. הם ראו את ההשפעה בכמה הירק היה מלא מים, זאת אומרת אם ישקו אותו אז הוא ספג יותר מים כשכתפו אותו. אז מותר להדלות מים לירקות כדי לאוכלן, אם כוונתך מחר לאכול אותם, ואם בשביל יפותן, אם אתה רק שם מים כדי שהירק שתקטוף אותו יהיה יותר יפה, אז זה כבר תריכה שאסור. אין עושים נוגות לגפנים טניה, ואלו הן עוגיות. מה זה עוגיות לגפנים? ברירין שבעיקרי הזיתים שבעיקרי הגפנים. ואני מלחדתי, האיסור לעשות עוגיה לגפן, זה רק שאני חופר עוגיה מקורית, שאף פעם לא הייתה פה, אבל עתיקי שערי אבלים, פעם היה פה עוגיה, ומה שאני חופר זה אפר תחוח, זה קל החפירה לרוקן את מה שהצטבר שם, זה מותר לי לעשות בחולו שמועד, זה לא תריכה יתרה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושים טמאה בתחילה במועד והשביעית, חכמים אומרים עושים טמאה בתחילה במועד והשביעית, ומתקנים את המוקלות במועד, ומתקנים את כל המים שפשוט אומרים רוטטין אותן. אז הדין הראשון היה אמת המים, ראינו את שיטת התפארת ישראל, שאמה נקראת אמה, זה כבר שיטה בראשונים, היות והיא אמה על אמה, היא אמה רוחב ואמה עומק, ודרכה עובר המים לכל השדה או לכמה שדות. אז רבי אלעזר בן עזריה אומר, אסור לי ליצור אמה חדשה בכל המועד ובשביעית, אני לא יכול לחפור אמה חדשה. חכמים אומרים מותר במועד ובשמיטה מותר רק לתקן אמה מקולקלת. ומתקנין את קלקולי המים, היה להם אוצרות מים לכל הציבור שהיה עובר דרכה מים, זה היה נקרא קלקול, מותר לתקן אותם שברשות הרבים, וחוטטין אותם מותר להוציא את האבנים שנפלו לתוך קלקולי המים, ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים, ועושים כל צוחי רבים, ומציינין על הכברות שעולי רגלים לא ייתמו, ויוצאין שלוחי בטין אף על הכיליים שנמצאים בשדות של אנשים לעקור אותם. אומרת הגמרא, מתקנין תם קולקלות, מותר לתקן אמה מקולקלת. אמר רבי אבו, שאם הייתה עמוקה טפח, אם האמה שלנו התמלאה בהרבה סירטון עד שכבר יש רק טפח מעבר למים, מעמידה על שישה טפחים, מותר לך לחפור עוד חמישה טפחים, שהאמה שוב תהיה בעומק המה, ויוכלו לעבור בה מים בשופי. אבריי שר אלהו לבני בר הרמך לסחופי נער, כשהיה להם נהר שנסתם מסירתון, אבריי התיר להם להסיר את זה משם. רבי ירמיה, שהוא היה תלמיד של אביי, שר עלו לבני סחוטה, הוא התיר לאנשי סחוטה, למיכלו נער התמימה, כשהיה להם נהר שנאטם, אז הוא התיר לעיר להתקבץ ולכרות, לקדוח בעצם, לשחרר את המים שיכנסו בנהר כמו שצריך. רב אשי, זה כבר דור אחרון, שר עלו לבני מתמחסיה, להקדוחי נהר בירן. נהר בירן היה צריך לקדוח, גם שם הוא התיר להם. כל אחד מאלה ראינו שיטות בראשונים, מה החידוש? האם החידוש על העיר שהם היו המרצים? האם החידוש על העיר שהם היו מיעוט יהודים, רוב גויים, האם החידוש הוא הפעולה, האם זה לסחופי או למיכה או לאקדוחי, שכל אחד מלמד אותי דרגה יותר גבוהה, פעולה יותר קשה להתיר את הנהר. האם החידוש הוא בנהר? ראינו שיטות שכל נהר היה לו מאפיינים שונים. אמר, כיוון דרבים שתו מיני, כדרבים נינו. שאלנו מה זה כדרבים נינו, זה היה צריך להיות דרבים נינו. רבים שותים, אז זה צורך רבים, זה לא מה שכתוב פה. אמר, היות ורבים שותים, אז זה כרבים. אז הבנו מפה, הראשונים הבינו, שהיה להם עוד אופציית שתייה. זה לא היה רק נהר בירן. היה יותר טוב להם אם היה להם גם את נהר בירן. אז הוא אמר, היות והם שותים מזה, אז זה כמו צורכי רבים. אתה מוזמן, יצחק, אתה רוצה לבקוס? כבודו רוצה לשתות? גיל מוזמנים, ססן. אומרת הגמרא, אמרנו במשנה, סליחה, כיוון רבים שתו מיני, כרבים נינו, ותנן עושים כל צורכי רבים. אמרנו במשנה ומתקנין ככלי המים שפשוט הרבים את חוטטינות, מדייק את הגמרא, חטיטה אין, חפירה לא. מותר לי לחטות, אם קלקולי המים, אם המעיינות, הנערות האלה שהרבים שותים מהם יתמלו, מותר לי לחטות, להעביר מקלות, לנקות את האבנים שיתמלו בקלקול הזה, במעבר מים הזה, אבל לחפור מחדש אסור לי. אמר רב יעקב, אמר רבי יוחנן, לא שנו לשן רבים צריכים נעים, אבל רבים צריכים נעים, אפילו חפירה נעמי מותר. אם רבים צריכים את המים האלה, מותרנו אפילו לחפור. והוא הדין לברות שכינו מערות של רבים. עכשיו ראינו פה צורכי רבים שנעשים, זה צורכי הגוף. כן, ראינו את שיטת הרמה. ובגלל זה אם רוצים עכשיו להתיר, לצחצח את ה... כתרים של הספר תורה ודברים אחרים, לומר שמה זה צורכי רבים, סליחה, אנחנו אומרים צורכי רבים שהם צורכי הגוף, לא כל צורכי רבים מותר. כן, היה פה דיון בכל המועד הקודם, האם היה מותר להמשיך את הבנייה פה, היה פה בנייה בבית ספר בנים או בנות, והיה דיון האם זה מותר או לא. כן, מצד אחד זה צורכי רבים, מצד שני זה לא צורכי הגוף, מצד שלישי העובדים טענו שלעשות את זה כשהבית ספר מושבת, זה יותר בטיחותי לילדים, מאשר לעשות את הבנייה בזמן שהבית ספר לא מושבת. מצד רביעי, זה בניין ציבורי. אתה עושה מלאכה בכל המועד, במקום שהציבור יראו אותו. חזרה לענייננו. תלוי, מי תשאל? היה רב שתיר להם, הם עשו. היו רבנים שמיכו ברב שתיר. אני לא בטוח שהם צדקו, אלה שמיכו. אני לא מספיק יודע את הצדדים. זאת אומרת, כמה באמת יש סכנה כל השנה? סליחה, בונים בבתי ספר כל יום. הם לא יכולים להבטח את זה? זה לא חלק מהתפקיד של בונים? זאת אומרת, הטענה הזו, אני שומע שאפשר לומר אותה, השאלה היא כמה אמת יש בה. אני לא יודע, זה מה שצריך לבדוק. זה שהעובדים רוצים היתר לעבוד בכל המועד, אני מבין. אבל האם באמת זה נכון מה שהם אומרים? זאת אומרת, אני מבין שבכל בנייה יש סכנה. הבנתי. אני גם יודע שהחוק דורש מהם לעשות את זה בצורה שהם מסתכלים ולא הילדים. אז מה? הם לא יכולים לעשות את זה? אז יכול להיות שיאמרו לי, תשמע, יש את החוק ויש את המציאות. בחוק הם אמורים, ובמציאות זה עדיין מסוכן לילדים. יכול להיות. אני אומר, אלה שיקולים שצריך באמת לעשות עבודת שטח, להבין מה באמת השאלה. חזרה לענייננו... אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, אני מתחיל שוב, לא שנו אל שאין רבין צריכים להם, אבל רבין צריכים להם, אפילו חפרה נעמי מותר, ועדין הברות שכין ומערות שרבים, וברות שכין ומערות שרחית חוטטין אותם שווין צדקיהן. אבל לא חופרין, אפילו כשהיחיד צריך להם. זאת אומרת, עד כדי כך לא מותר, יחיד שצריך להם, לא יתירו לו מעשה אומן. לרבים אני מתיר הכל, כשזה צוחי רבים, אפילו מעשה אומן. ליחיד אני לא אתיר מעשה אומן. אבל לא חופרין אפילו כשהיחיד צריך להם, ואם אינו צריך להם, אז אין חוטטין אותן. ליחיד אני לא אתיר אפילו את זה. כל היתר לחטות, זה כי זה צורכי רבים, הם צריכים את המים. יחיד, אתה לא צריך את המים האלה? לא אתיר גם את החוטטין, ואין שפין את צדקי אין, ואין צריך לומר שאין חופרין, אבל קונסין לתוכן מים ואף הפי שאינו צריך להם. זה כן מותר. עושים כל צורכי רבים, תנו רבנן, יוצאים לכווץ את הדרכים, להסיר קוצים מהדרכים, לתקן את הרחובות, אם הכבישים יתקלקלו מהגשמים, ואת ההסטרטות, זה כבישים ראשיים, ולמוד את המקוואות, כל מקווה שאין בארבעים שעה, מרגילים לתחו ארבעים שעה, ומניין שאם לא יצאו בסוכל אלו שקודמים שנשפחו שם, מעלה עליהם הכתוב, כאילו הם שפכו משנמר, והיה עליך דמים. אז הגרא לומד שהלימוד הזה, והיה עליך דמים, הוא לכל צורכי רבים שהם אחיות של בית דין, לא בהכרח בכל המועד, תמיד. זה לא אומר, זה נאמר בכל המועד, אני לא זוכר איפה, באיזשהו מקום בשולחן ערוך, הגרא כותב את זה ביחס לדין לגמרי אחר, שהוא אחיות של בית דין. לא זוכר עכשיו איפה. יש דין לגמרי אחר, שהגרא מביא את המראה שלנו. לא זוכר עכשיו איפה. טוב, ומציינין על הקברות, אמר בשמעון בן פזי, רמז את ציון הקברות מן התורה מנין, תלמוד לומר, וראה אצל אדם ובנה אצלו ציון, אז זה רמז שצריך לציין מקום שיש קבר, רבי אבא אמר מאחה ותמת מהיקרא, תומה קורא לו ואומרת לו פרוש, אבא אמר מאחה ולפני עבר לא תיתן מכשול, אמרנו שכל אלה צריכים קצת ביור, כי לכאורה החיוב הוא על ביתים, ואמרנו שלביתים יש כמה גדרים, יש חיוב של ביתים כהנהגה, יש חיוב של ביתים כנציגות העם, האם הביתים מייצג פה את המלך, דיברנו על שיטת הרן, שכשאין ביתים, כשאין מלך, אז לביתים גם יש דין מלך, אבל אמרנו ללא קשר לשיטת הרן, לביתים יש תפקיד כמנהיגים, לביתים יש תפקיד כנציגי העם, זה שני הגדרות שונות של ביתים, האם החוב הוא על כל העם והביתים הוא הנציג שלהם ליישם, או האם החוב הוא על הנהגת העם והביתים כמנהיגים, להם יש את החוב, וראינו פה מקורות לכאן ולכאן. ויוצאין אף על הקיליים, מה ישנה בחולו של מועד? אמר רבי עקיבא, אמר רבי יוחנן, משום שכר פעולה דמוז לגבן, יותר זול לנו לקחת עובדים חולו של מועד, אז בגלל זה, אז אנחנו יוצאים על הקיליים. ובלי זמן יעקב ממשין דמי מנהינן לאן, חובד שישקו את כוס לכולה, עזרים שלושת ופני המועד, לא ישקו מועד חכמים, תרים זה ובזה. אז אנחנו באמת נוקטים ככה, שרק מי ששתה לפני המועד, יש בו דבר עבד שמותר להשקות אותו בכל המועד. אמר רב יהודה, ואם הייתה שדה מתוננת מותר, לא רק אם ישקו אותה לפני כל המועד, אלא גם אם השדה היא מאוד לחה, ועכשיו על ידי שלא תשקה אותה שבעה ימים בכל המועד, היא תיפסד, גם אז מותר לך להשקותה בכל המועד. תניא נמי אחי, ומסתברא דהלכתא כרבי אליעזר בן יעקב, ואף אגב דהוא יחיד במקום רבים, עדיין ההלכה תהיה כמו רבי אליעזר בן יעקב, שאמר לנו שמושכים את המים מאילן לאילן. אל תשקה את כל השדה, אבל מאילן לאילן מותר לי. אי זה הרווחה, אם הרווחה אין בה תרחה, מותר. אז רבי אליעזר בן יעקב מתיר לי הרווחה כשאין בה תרחה, ואומר הריף מסתר בהלכה כמותו. דאשמית עד רבי יהודה קבתי אז לה דקאמר, ואם הייתה שדה מתוננת מותר, אז היות רבי יהודה דן בשיטת רבי אליעזר בן יעקב, מסתבר שהלכה כמותו. והדידאיק מיני רבינה ואמר, שמע מיני התרביץ השארי לתרבוצה בכל הדמועדה, אקשינן לשדה קריד, מי טיימה לא אף לה לשבועי חרפה, אכנה מאף לשבועי חרפה, ולא פריק. אז הגמרא לא מצליחה לתרץ את שיטת רבינה, אבל זה עדיין הכל הדיון הוא בשיטת רבי אליעזר בן יעקב. מפה רוצה להוכיח חריף שהלכה כמו רבי אליעזר בן יעקב, שמותר לי לעשות הרווחה כשאין בה שום טרחה. צדין את האישות ואת העכברים בשדה האילן כי הם מזיקים לו, ובשדה הלבן כדרכו במועד והשביעית, לא צריך לעשות שינוי. רבי יהודה אומר בשדה אילן כדרכו, ובשדה הלבן שהוא בעצם לא מזיק, יש לך רק חשש שהוא יעבור לשדה האילן, אז שם תצוד אותם שלא כדרכו. הוא מקרין את הפרצה, אם יש פרצה אז מותר לעשות קיר, אנחנו נראה בצורה לא מקצועית, במועד ובשביעית פונה כדרכו. מה ישות? אמר רב יהודה, בריאה שאין לה עיניים, כמו נפש אשת בלחזו שמש, יש איזושהי בריאה שאין לה עיניים, והיא חופרת והיא מזיקה לשדה האילנות, אז אותה מותר לצוד בשדה האילן כדרכו. רב יהודה אומר, בשדה אילן כדרכו, אבל לא בשדה הלבן. תנו רבנן, כיצד כדרכו? חופר גומה ותולה במצודה. כיצד שלא כדרכו? נועץ שבוד ומכה בקרדום ומודד האדמה תחתיה. אז ראינו פה שתי שיטות. האם הכוונה ככה הוא תולה את המצודה, שהוא מכניס מקל, עושה ככה, ומכניס שוב את המקל, ושוב מנענה לכאן לכאן, עד שהמקל נתקע באדמה וזה שלא כדרכו, או שהכוונה היא אתה מוצא את הבית שלו, ואז אתה לא צד אותו כדרכו, אז אתה מכניס את המקל לתוך הבית, ואז אתה מכה במקל, וככה אתה לאט לאט הורג אותו, על ידי שאתה מכניס את המקל עם הקורנס לתוך החור שלו. היינו שתי שיטות, מה זה השלא כדרכו של המקל הזה. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כשאמרו בשדה הלבן כדרכו, לא אמרו לה בשדה הלבן הסמוכה לאילנות, שמייצאו בשדה הלבן ויחיב את האילנות, ומקרין את הפרצה, כיצד מקרין את הפרצה? רב יוסף אמר, בהוצה ודפנה, מותר לי לקחת ענפים דקים וזולים, וככה לקרות פרצה של קיר שסביב השדה. במנית התנה, צר בצרור, הוא יכול לעשות הרימת אבנים, ואינו תח ביתית, המערכיסטה לא שנו על הכותל גינה, אבל כותל חצר בונה כדרכו, ודווקא בונה, אבל סותר לא, אתה לא יכול להרוס קיר שיש לך, ולומר עכשיו אני בונה קיר חדש. זה עשו בכל המועד. וכותל גוהה, מה אם הכותל שלך הוא מסוכן שהוא ייפול על אנשים, אז סותרו הוא בונה, מותר לך לסתור את הקיר ולבנות אותו בכל המועד, כדתניה, כותל גוהה לרשות הרבים, אם הקיר שלך הוא סכנה לרשות הרבים, סותר ובנה כדרכו מפני הסכנה, וחזל אפילו התירו לך לבנות את זה שוב, לפי שיטה אחת, כי הם ידעו שאם הם לא התירו לך לא תסתור את הקיר. רבי מאיר אומר, רואים את הנגעים במועד בתחילה להקל ולא להחמיר, כהן מותר לו לראות נגע של בן אדם רק כדי להתיר אותו, אבל הוא לא יכול להחמיר, צריך לשתוק אם הוא רואה שזה תמך. חכמים אומרים לא להקל ולא להחמיר, אל תסתכל על הנגע. אתה רצית לומר שהפשט הוא שגם השתיקה מציירת את האדם, ועוד אמר רבי מאיר, מלכת אדם עצמו את אבי ואמו מפני שהיא שמחה לו שאבי ואמו סיימו לסבול ועכשיו אפשר להגיע לקבר קבוע. רבי יוסי אומר, אבל הוא לא עדיין, הבן אדם ביום שהוא רואה את עצמו את אבי ואמו מתאבל, לא יורר על מיתו ולא יספידנו, קודם לרגל למד יום סלחה שהייתה לנו פה עם אדון אהרונוביץ' שלא יכולנו להספיד אותו כשהוא נפטר בניסן, ואז רצינו לעשות לו הזכרה בסוף ה-30, בסוף יער, וזה היה תוך 30 יום של שבועות. אז זה דין ש-30 יום לפני הרגל לא מעררים ולא מספידים על מת. וקיימה לנדרב מעבר רבי יוסי, הלכה כרבי יוסי, שרבי יוסי אומר שלעורר לקחת עצמות אבי ואמו, אבל הוא לא יורר על מיתו, מה ישנה למד יום, אמר רב כאן המעשה באדם שכנס מאותיו לעלות לרגל, הוא בא ספגן ועמד על ביתו, נתן אשתו נתן ונמנע אותו ישנה לעלות לרגל. וראינו בירושלמי המשך של אותו סיפור, שהיה משמע שם שהוא הרג את אשתו, אחרי שהיא לקחה את הכסף לצורך זה. באותה שאמרו לא יורר על מיתו ולא יספידן, קודם לרגל למד יום. וראינו בירושלמי המשך של הסיפור, שהיא לקחה את הכסף לשלם לספדן להספיד את בעלה הראשון. זאת אומרת, זה לא סתם שהיא לקחה את הכסף של בעלה השני שהוא תכנן לעלות לרגל עם הכסף הזה, אלא היא לקחה את הכסף להספיד על בעלה הראשון, כסף בעלה בן של בעלה הראשון, לא זוכר, אולי, אני לא זוכר. ושמואל אמר, לפי שאין אמת משכח מלב אל הלכה למד יום, הבנהו יתמייניו דקעב די בחינם, גם אם הם עושים תספד בחינם, אסור למד יום לפני. אין חופרים כוחים וקברות במועד, אבל מחנכים את הכוחים ועושים נברכת במועד, נברכת, זה בור שהיו עושים באות הכביסה, וארון, דווקא עם המת בחצר, שכולם מכירים שארון שאתה עושה הוא לצורך המת, רבי יהודה עושה, אלא אם כן יש עמו נסרים בחצר עצמו. אין חופרים כוחין וקברות במועד, פירוש להיקבר בין אחר המועד, מהי כוחין ומהי קברות? אמר רבי יהודה, כוחין בחפירה, זה בתוך האדמה, וקברות בבניין. תענה למה יחי, כוחין בחפירה וקברות בבניין. אז אנחנו לא יכולים לעשות חדשים בכל המועד, אנחנו רק יכולים לחנך, להתאים את המידה של אלה שכבר קיימים. שבוע הבא נגמור את החזרה? ממשיכים בסוגיה מה?